שלום.
שלום.
מור, מה עניינים?
מצוין.
בואי, תתקרבי קצת למיקרופון, שישמעו אותך יותר טוב מאיתנו. זה תמיד חשוב.
תוכנית היחידה שעושה סטאפ עוד כדי תוכנית.
בדיוק. מעניינים, ברוכה הבאה לעוד פודקאסט, עוד פרק של עוד פודקאסט. אספרי קצת למאזינים עלייך.
אז אני מור אסיה, אני שותפה מייסדת ומנכ"לית משותפת ב-iAngels. iAngels זה חברת השקעות שמתמחה בהשקעות בסטארט-אפים בישראל. למעשה, אני ושלי עוד מויאל שותפתי, הקמנו את העסק לפני קצת למעלה מ-5 שנים, בשאיפה ככה לפתוח אקוסיסטם של סטארט-אפים טכנולוגיים בישראל, לקהילה בינלאומית של משקיעים מכל העולם, משקיעים פרטיים, שמתים לראות את מה שאנחנו רואות, כלומר לראות את היזמים, משכמה ומעלה, הרבה אנשים שמגיעים מהתעשייה שהעסקאות האלה פשוט לא היו מגיעות אליהם בשום צורה אחרת, או מאוחר מדי, שזה כבר לא רלוונטי. אז הקמנו את העסק בתור פלטפורמת השקעות, ועם השנים ממש התפתחנו לפעילות של קרן הון סיכון, שהיא מאוד entrepreneur friendly, יושבים בתל אביב ברוטשילד 18, ממש פה קרוב, ארגון די מיוחד באקוסיסטם, אנחנו באמת גם שתי נשים יזמיות, שאנחנו ממש רואות את עצמנו כיזמיות בעצמנו, עזבנו שתינו משרות מאוד בחירות ומעניינות, כן, אני אגע בזה, ולקחנו הרבה ריסק וקמנו עסק שהוא ממש סטארט-אפ בפני עצמו, והיום אנחנו 26 עובדים, כולם מקצוענים בתחומם, גם רוב נשי בחברה, אז איזשהו משהו די מיוחד, ואני יכולה לספר לכם כזה קצת גם על איך הכל התחיל.
אז לפני שאיך הכל התחיל, בואו שנייה נלך לסוף רגע ברשותך.
כן.
מה, יש כמה קרנות שגייסתם, יש כמה דברים שאתם עושים, תספרי, כי בהתחלה התחלתם באמת מהפלטפורמה, לא מזמן קראנו נכון. שגייסתם קרן, והעוד נכון. קרן לקריפטו, אז נכון. קצת אז תספרי על זה ועל סך הכסף שאתם מנהלות, וקצת על איך אתם עובדות כמשקיע פרסרי, או מה אתם מחפשות כן. אחרי זה, ואז אחרי זה נחזור להתחלה.
מאמן. אז באמת זה נכון. קודם כל, אז נתחיל מהסוף. אנחנו למעט הקרן, כלומר רק בפלטפורמת השקעות היום מנהלות 150 מיליון דולר. הקמנו באמת את העסק כפלטפורמה. מה זה אומר? זה אומר שבניגוד לקרן שהיא סגורה, כלומר כל המשקיעים נכנסים בבת אחת וכולם מקבלים את אותו תיק השקעות, יצרנו מודל שהוא מאוד ייחודי, שהוא אומר שכל בן אדם שמשקיע, כל LP שלנו, למעשה יש לו כמו קרן אישית משל עצמו. כלומר, יש אפשרות ממש לייצר שוני בין הקרן שלך, גיא, לבין הקרן שלך, תומי. כאילו כל אחד יכול בעצם לייצר תיק השקעות שהוא גם מגוון, והוא מותאם אישית. זה היה האפרוץ' של הפלטפורמה. עם השנים בעצם יצרנו מומחיות בכמה ורטיקלים. היום אנחנו ממש מתמקדים ב-Enterprise Software, FinTech ו-Blockchain, Environmental Tech ו-Frontier Tech, שלמי שלא מכיר זה איזשהו שם מטריה ל-Emerging Tech, כמו Autonomous Vehicles, IoT, Artificial Intelligence, Robotics, דברים מהסוג הזה. אז זה ממש ה-core focus. ובאמת במרוצת השנים שכללנו את המודל, המודל הפך להיות כאילו מודל שהוא למעשה למול היזמים, זה עבודה שהיא מאוד דומה, כלומר ממש זהה לפעילות של קרן, אנחנו עושים את כל התהליך הדו דיליג'נס, עובדים ישירות עם היזמים, מחליטים על גודל ההשקעה באינבסטמנט קומיטי שלנו, וגם נותנים את הקומיטמנט, יודעים גם לחתום על ההסכם. אחר כך מה שקורה בתוך הפלטפורמה זה סוג של אופרציה. כלומר, מבחינת היזם, יש לו פוקל אחד בארגון שלנו, יש לו בורד ממבר אחד.
אתם הפרוקסי גם למשקיעים הפרטיים שמצטרפים להשקעה.
לגמרי, לגמרי. והערך המוסף בזה שהפלטפורמה משרתת מאות משקיעים מכל העולם, אלו שזה כולם משקיעים מקצוענים, מגיעים מ-45 מדינות שונות בעולם.
כמה משקיעים יש לכם על הפלטפורמה? אפשר לדבר על זה? אלפים.
ואפשר בהחלט להביא ערך מוסף לחברות שלנו, מתוקף הרשת המאוד מאוד חזקה הזאת של משקיעים מקצוענים.
שיש לה גם אינטרס, כי היא מחזיקה בחברות.
בהחלט, בהחלט.
אז יש פה כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לשאול, בואו רק נתחיל ונשים על זה שניית האצבע. התחלתם בעצם כאיזושהי פלטפורמה, איך את כאילו קוראת לזה בסוגה הזה? הרי קטגוריה בפני עצמה, שאתם יצרתם פה, לא היה הרבה פלטפורמות שעושות את זה, אולי ארקראוד עושים משהו דומה.
זה היה ממש, הקמנו את החברה, ממש היינו צריכות לחנך את השוק במה, מה זה הדבר הזה, מה זה אומר שזה מין VC פלטפורם. אז בהחלט זה היה קטגוריה חדשה. השאיפה הייתה, כן, בדיוק כמו שאמרתי, כאילו לייצר איזשהו access וויזיביליות לדברים שקורים פה ב-early stage, שאי אפשר להגיע להם אחרת. והיה גם בהתחלה איזשהו מודל של co-investment, היינו משתפים פעולה עם קרנות אחרות. עם NFX שיתפנו פעולה, השקענו בכמה מהקלאסס שלהם, עם משקיעים כמו גיגי לוי ואחרים, וקרנות, כלומר, השקענו כבר באמת פחות או יותר עם כולם בארץ, עם כל הקרנות הטופ-טיר, אנחנו אוהבים מאוד לשתף פעולה. היום אנחנו כבר בפוזיציה שאנחנו עושים ליד וקו-ליד, יש אצלנו תהליך ממש בנוי ומסודר של due diligence process שאנחנו הגדרנו ויצרנו, שמתאים ל-investment thesis שלנו.
זאת אומרת, היה פה גם אבולוציה שלכם? התחלתם איזושהי פלטפורמה שבעצם מביאה משקיעים מכל העולם, אלפים, לראות חברות, בהתחלה ישראליות, היום אולי רק ישראליות, עדיין?
אז בעיקרון ב-VC business אנחנו מאוד מאוד בפוקוס על ישראל.
פוקוס על ישראל.
כי אנחנו חושבים שכאן יש לנו added value ו-edge, אז אנחנו מכירים את היזמים, או שהיו איתנו בצבא, או שהיו איתנו בלימודים, או שאנחנו מכירים אישית, או שזה once removed, אבל זה מאוד מאוד אינטימי ומאוד קרוב. בבלוקצ'יין investment business שלנו, שבנינו בשנה שעברה, שגם כאן רציתי לגעת בזה בנקודה, אז הקמנו ממש זרוע שמתמחה רק בבלוקצ'יין investments, שגם כאן מאוד התפתחה, והייתה, היינו בעצם המובילים בישראל בתחום ההשקעות בבלוקצ'יין ובטוקנים, ועד היום, כלומר, אנחנו, העסק הזה רץ, אז בהחלט זה משהו שהתחלנו להשקיע כבר בבלוקצ'יין related companies כבר לפני כמה שנים, אבל על אחת כמה וכמה כשהייתה התפתחות בתעשייה הזאת בשנה האחרונה, אז אנחנו היינו באמת הגוף המרכזי בישראל שהיה positioned לעשות השקעות מהסוג הזה.
אז רק כדי לעשות סדר, יש לכם בעצם שתי קרנות מנוהלות, אחת רגילה ואחת לבלוקצ'יין?
אז כן, אז בעצם...
תיאורטית.
בעצם זה בדיוק מה שקורה, יש לנו את ה-Pure VC Business, ויש לנו את ה-Blockchain Investments Business, שנקרא 21M Capital, ובאמצעותו אנשים שמתעניינים בחשיפה לאסט קלאס הזה, אנחנו ממש מגדירים את זה כאסט קלאס אחר, יכולים או לצורך העניין להשקיע גם ב-VC בישראל וגם ב-Blockchain Investments כאסט קלאס נוסף, או באים אלינו בשביל האסט קלאס הזה, ושם ספציפית המנדט הוא ישראל, אבל גם מחוץ לישראל.
אז אני הופך בעצם את הקערה, מגיע לסוף, ועכשיו אנחנו תכף נחזור להתחלה, אבל רק כדי לסכם, ושכל כי אמרנו פה הרבה דברים, אני רוצה שהמאזינים יבינו, אתם בעצם היום מנהלות קרן, שתי קרנות, אחת שמכוונת בלוקצ'יין וטוקנים, והשנייה שמוכוונת לסטארט-אפים רגילים במרכאות, בוא נקרא לזה.
עוד שיש עכשיו סוג של קונברג'נס, כן, הכל הולך לאקוטי, אבל בעיקרון יש את ה... כלומר, אנחנו מסתכלים בהחלט על בלוקצ'יין בתור תים שאנחנו מאוד מאמינות בו, ויהיה כאן עוד הרבה שנים. ישראל היא באמת מעצמה בתחום הזה, ויש הרבה פעילות, אז זה עוד אחד מהוורטיקלים שאנחנו מתמחים בו, וזהו, זה ממש חלק מהעשייה היומיומית.
ואתם היום משקיעות בסטארט-אפים דרך הקרנות האלה, דרך הוויקלס האלה, ואז מביאות את ההשקעות האלה לפלטפורמה שלכם, אותה אי-אנג'לס מקורית, כמו אבו גוש המקורי, שאותה בניתם בהתחלה, ובעצם מציעות גם לאלפי משקיעים להצטרף.
להצטרף אלינו.
בנוסף להשקעות שלכם. אחרי שכבר אמרתם, הנה סקיילה יריין, גיא ציפורי היה פה אצלנו.
לגמרי.
הנה, השקעה מדהימה, בואו נוביל סיבוב משמעותי בפנים.
ממש ככה, אז אנחנו, יש לנו בהחלט את היכולת לעשות את זה, ולהציע למשקיעים שלנו מכל העולם להצטרף להשקעה.
מעולה, עכשיו נחזור להתחלה.
כן, בסדר.
אז איך מתחילים?
תראה, אני חושב, איזה, בוא נראה, נחזור אחורה ככה, איזה 20 שנה אחורה. אני אספר כזה קצת על עצמי.
מה 20 שנה? את לא בת 25?
משהו כזה.
אוקיי.
אני כבר באמת די הרבה שנים בתעשייה. אני חושב, אני אתן לכם עוד איזה פרט פיקנטי שלא לא בטוחה שכולם יודעים עליי, שיש לי גם 4 ילדים, חוץ מהבייבי שאני מנהלת פה ב-INGE, שזה יחד עם שלי.
אז 5 סך הכל.
ב-5, אם אני סופרת את הבעל, את יוני.
אז 6.
6. אבל האמת היא שכן, אני חושבת שהזיקה שלי לתחום ולטכנולוגיה התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר. אני, כאילו, מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד זה מתמטיקה ומדעי המחשב ופיזיקה, וכאילו, ממש מאוד 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 ריאלית. אני חושבת שגם בגלל שאפילו בתיכון, אז זה היה כזה מתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, אנגלית, הייתי בילנגולי בגלל שגדלתי בבית הייטק, עשינו רילוקיישן בגיל מאוד צעיר, אז כאילו, זה כל הזמן מה שנשמתי וחייתי. אז בעצם גם מתוקף ההכשרה הזאת, נקרא לזה, מפתחת תוכנה מגיל 15, אז הותרתי בעצם ל-8200, לשירות הצבאי. אז זה היה תהליך, תהליך יפה של ככה מיון וזה, אני יודעת ככה, זה נשמע כאילו שלושת רבעי תעשייה הייתה שם, אבל זה באמת תהליך מאוד ייחודי שהם עושים בשביל למצוא את הטלנט. היה לי תפקיד מקצועי בצבא. אחרי הצבא עשיתי תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב בטכניון, זה מהנדסת תוכנה בהכשרתי, ובאמת ככה התחלתי את הקריירה שלי. עבדתי כמה שנים ב-SAP בארץ, בצוות תשתיות, במוצר שנקרא Business One, שזה היה מה שנקרא flagship ERP product לעסקים קטנים ובינוניים, שבעצם הוא התפתח מהרכישה של SAP את מנהל, זאת אומרת, את מנהל וטופ טיר של שי ורובן נגסי, שנקנו על ידי SAP, וסביב הרכישה הזאת SAP יצרה את ה-R&D Center ברעננה. עבדתי שם משהו כמו 4 שנים, בתפקיד האחרון שלי שם, מעבר לניהול צוות פיתוח, אז גם הייתי מעורבת בתהליך מאוד משמעותי שעברה מעבדה בישראל, לממש בחינה של מעבר ל-Large Enterprise On Demand, שזה בדיוק ההפך הגמור ממה שהמעבדה עשתה עד כה. תהליך סופר מעניין שדאז עירב את כל ה, בעצם הגופים השונים בתעשייה שעסקו בקלאוד קומפיוטינג, וזה היה ממש פרויקט מאוד מעניין בראשיתו של התעצמות הענן, נקרא לזה.
תחילתו.
התפרצותו. וב-2009 בעצם עברתי לגור בניו יורק, עשיתי שם תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת קולומביה, התמחיתי באסטרטגיה, ורציתי ככה להישאר בטק, הרגשתי שצברתי ככה כמה פסים פה על הכתפיים שלא יכולתי להתנער מהם, והשתלבתי בעבודה ב-IBM, במנהטן, עבדתי שם תחת division שנקרא Strategy and Transformation Internal Practice.
זאת אומרת, כבר יותר לצד הביזנסי.
נכון. אוקיי. אבל רציתי מאוד להישאר.
יש פה איזה טרנזישן, אנחנו לא רק המעבר לחול וה-MBA,
בדיוק.
גם אחרי זה משתלבים בצד העסקי של הדברים, בסוף.
לגמרי. אוקיי. לא, אני זוכרת שגם בראיון עבודה הראשון שלי ב-SAP, אני זוכרת שהראש צוות שלי אמר לי, אבל את יודעת שאת לא באה לנהל פה אף אחד, כאילו, עדיין. כאילו, את יודעת שאני מתראיינת עדיין למשרד.
זה סתם כי הוא ידע שאת ישראלית.
לא, היה גם ישראלי. אז כאילו, אני חושבת שהייתה בי, היה לי את הרצון ככה להתפתח בתחום הזה, אבל כן מאוד להישאר בטכנולוגיה. כלומר, הטכנולוגיה זה משהו שהנחה אותי באמת כל החיים, ולא רציתי לזוז ממנו, הרגשתי ששם זה משהו שהוא מאוד ייחודי. ובקולומביה, אני חושבת שגם כשנוסעים לחול וקצת מנתקים מהאקוסיסטם, ופתאום הכל פתוח, ויש לך אפשרות גם להיות ג'נרל מנג'ר בפפסיקו, כי יש דברים כאילו מקצועות שאין בארץ, וגם בפייננס, ובאמת, חברות כמו אפל.
כאילו פשוט צריך להבין שאחרם, נראה לי שצריך להבין בנושן, גם למי שלא מכיר, מי שיש פה כאלה שמכירים שמאזינים לנו, אבל שאחרם ב-EA, לבחור בהייטק זו בחירה.
לגמרי.
זה לא התעשייה היחידה שהיא טיר 1 בארצות הברית.
לגמרי.
בטח לא בניו יורק, שפייננס...
ממש ככה, ממש ככה. אז מצד אחד הגעתי לשם, אמרתי, אוקיי, אני לא רוצה להיות סגורה, אני רוצה לפתוח את עצמי להכל, והייתי רשומה לכל איזה קלאבס כאלה, כל קלאב אפשרי לג'נרל מנג'מנט, ללידרשיפ, סטרטג'י, פייננס, כל מה שאתה רק מסוגל לדמיין, פתחתי את העיניים שלי ממש. ואז כש-IBM הגיעו לעשות הרצאה בפקולטה, הם דיברו ספציפית על ה-General Management Leadership Program, שזה בכלל תוכנית לפוסט-MBA לאנשים שרוצים להיות General Managers. הרגשתי כאילו כל החדר היה פתאום שקט, כאילו מדברים רק אליי, כאילו אני מכירה ממש את כל הז'רגון ואת כל מה שהוא דיבר עליו, ופשוט ניגשתי אליו אחרי ההרצאה, ואמרתי לו, אני רוצה לעבוד אצלכם, ואני רוצה לעבוד אצלכם עכשיו, כאילו לפני סוף התואר. וממש חיבר אותי לכל מיני אנשים רלוונטיים בארגון, והארגון הוא מאוד מאוד ענף. יש המון הזדמנויות, באמת, זה גוף ענק. יותר ממה שאנשים אפילו מבינים או חושבים מבחוץ. ופשוט אמרתי, כאן אני רוצה לעבוד, כאילו ב-strategy practice, שיש להם גם כן שניים, אחד חיצוני ואחד פנימי. אז הפנימי הוא ממש כמו ה-in-house McKinsey. כלומר, הם עושים רק פרויקטים ל-IBM.
ייעוץ
אז
סטטטים.
בהגדרה, כן. בדיוק בהגדרה, אני בחיים לעבוד על חברת ריטל פתאום עכשיו, או על חברה שלא קשורה לעסק הטכנולוגי של IBM. אז זה מה שרציתי, בעצם את השילוב הזה, בין אסטרטגיה לטכנולוגיה.
אוקיי. כמה זמן היית שם, אולינול?
הייתי שם בעצם, אני חושבת, כמעט שנה. אם הבן הבכור שלי נולד בניו יורק, ואז כאילו היה כזה סוג של לחץ פיזי מתון לחזור ארצה, ו-IBM ממש ממש רצו שאני אמשיך לעבוד שם, או שאני אמרתי, קחי הפסקה שנה, ואז תחזרי לניו יורק. תעבדי ברימוט, במשרד בישראל, תעשי ככה, תעשי ככה, ובאמת גם באתי לחקור את ההזדמנות במשרד בישראל, ופשוט בישראל זה משהו אחר לחלוטין. מי שעבד באסטרטגיה ועבד מאוד מאוד קרוב לצלחת ולדסיז'ן מייקינג, מאוד קשה לעבור לסאטלייט אופיס, כאילו שנמצא במדינה אחרת.
פרובינציה.
זה משהו אחר.
אני אומר, זה אני אומר.
פרויקטים הרבה יותר תשתיתיים, הרבה יותר פעילות עם הצבא, והגוברמנט, כאילו זה משהו אחר לחלוטין.
נכון.
אז בעצם התחלתי כאילו איזשהו תהליך חיפוש, וכמו שהתחלתי להגיד שיש הרבה מקצועות שקיימים בחול שבאמת לא קיימים פה, אז corporate strategy זה משהו שיש פה מאוד מעט. כלומר, יש ממש, אפילו עד היום, אני חושבת אולי ככה, על יד אחת אני יכולה לספור את כמות הארגונים שיש להם corporate strategy, זה דורש שבעצם ההנהלה והקורפרט יישב בישראל, אז לארגונים מאוד גדולים ובינלאומיים זה כמעט ולא קורה. דאז היו אולי שלושה ארגונים שהיה להם את זה, היה את אמדוקס, נייס ובנק לאומי. זהו, זה כל מה שהיה. נייס בזמנו לא גייסו, בנק לאומי ואמדוקס הציעו לי, נתנו לי הצעה, והחלטתי ללכת עם אמדוקס, גם כן להישאר במשהו שהוא מאוד מאוד טכנולוגי by nature, ועבדתי שם שנתיים במחלקת אסטרטגיה, חושבת שזה בית ספר מדהים, מאוד עבודה סופר קשה, קוראים אותך, אבל זה בית ספר מדהים, ואנשים שעבדתי איתם שם הם תותחי על, ועד היום גם כן אנשים שנשארו, אנשים שעברו, זה באמת היה גם עבודה קשה ובית ספר טוב, אבל גם מה שהזניק אותי ועזר לי לקבל את ההחלטה שאני רוצה להיות יזמית. שזה היה שינוי גם כן מאוד מאוד משמעותי עבורי, כי עד אותו יום הייתי רק בקורפרט, עבדתי ב-SAP וב-IBM ובאמדוקס, בארגונים סופר גדולים.
אז למה להיות יזמית?
הגעתי למסקנה שאני רוצה שהארגונים האלו שהם מגדירים לך הגדרת תפקיד, הם באיזשהו מקום קוצצים לך את הכנפיים. כלומר, אתה חייב לעשות את מה שהארגון רוצה שתעשה, ואם אתה מאוד רחב ויש לך הרבה יכולות, אז קשה לך מאוד להיות שם. ואתה אומר, אתה רוצה לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, והיו לי כל מיני שיחות כאלה מנהלים שלי, אמרו לי, אבל זה כמו לעשות כזה שלושה תפקידים, זה כאילו, זה לא מסתדר להם מספיק טוב בקופסה. וזה שהוא תהליך שהבשיל עצמי.
וזו הייתה התחלה, וזו הייתה בעצם ההתחלה, יצאת והקמת משם את
ממש ככה, יצאתי, והייתי בפוזיציה שיכולתי להמשיך בטרג'קטורי הזה, ולהתקדם באמדוקס או בחברה אחרת, אבל הגעתי למסקנה שאני רוצה להיות סוג של הבוס, האדון של עצמי, ולבנות תפקיד סביב היכולות שלי, וסביב הדברים שאני יכולה להביא לשולחן. ובעצם שלי ואני חברות הרבה שנים, חברות מניו יורק, חוגות עכשיו 10 שנים של היכרות, וממש דיברתי איתה על הצ'אלנג' הזה, על הצ'אלנג' שזה איתי, חבר'ה שלי שלמדו איתי, או חבר'ה של בעלי מ-81 או מ-IDC, וראינו כל הזמן אנשים מקימים סטארט-אפים, זה היה שיח כל הזמן, כל הזמן דיברנו על מי הקים מה, מי מחר מה, מי השקיע במה וזה, ודרך החוויה הזאת הבינלאומית, אתה מזהה ש מלא אנשים מתאים להשקיע פה, ומתאים to engage, זה לא רק להשקיע, זה רק לזרוק פה כסף, זה ממש כאילו to engage with the ecosystem, ואין להם שותף כזה שיכול ללוות אותם במסע הזה. ויש המון המון אתגרים בהשקעות early stage, שאותם רצינו באמת לפתור. אז שלי גם כן עזבה תפקיד מאוד רציני בגולדמן זאקס, והחלטנו שאנחנו משהו נקרא setting sail ביחד, בחוויה מאוד, מאוד יזמית. אני חושבת שזה גם כן משהו שמאוד מייחד אותנו, כי אנחנו ממש רואות את עצמנו כיזמיות. הקמנו עסק, גייסנו הון, בנינו צוות,
עושים משרדים. עושים disruption לשוק ישן, תכף נדבר על זה.
עושים disruption ל-traditional industry, לגמרי, לגמרי, לגמרי. Okay. כל הזמן מחדשות, בונות עוד מוצרים, עוד offerings, בונות מוצר אינטרנטי, כלומר, יש לנו ממש צוות R&D, אני לא מכירה הרבה משקיעים שיש להם צוות R&D במשרד.
רק כדי לעטוף את זה, אמרנו שניכנס לזה פחות, אבל מוצרים שבסוף אמורים לשרת את החברות פורטפוליו, את המשקיעים שלכם, זאת אומרת, אלה המוצרים.
לגמרי, אז או מוצרים, באמת, קודם כל, אנחנו, בגלל שאנחנו
רק כדי שמי ששומע יבין למה הכוונה, כי אומרים מוצרים, אז יחשבו שאתם בונים לינקדאין לחתולים.
אז קודם כל, אנחנו סוג שבונים לינקדאין למשקיעים.
שלכם.
שלנו, יש לנו מוצר שלנו, שהוא מפותח כל הזמן, ואנחנו מחזקים אותו בעוד יכולות. בכלל, כל האפרוט שלנו להשקעות הוא מאוד דאטה-דריבן ומאוד אינסטיטושנל. כלומר, זה סוג של ערך שאנחנו מביאות לשולחן. נוכח החוויה שלנו בלעבוד בארגונים גדולים הרבה שנים, שהמיינדסט הוא מאוד אקוזיטיבי. כלומר, הארגונים הגדולים האלה, הדרך שלהם להגיע לדאבל דיג'ט גרוס, הוא דרך אקוזישן.
ברור.
אז בהגדרה, בייחוד במחלקות אסטרטגיה וייעוץ, אתה רואה איך אותן חברות מתמודדות עם הצורך הזה לגדול וכל הזמן לרכוש עוד יכולות, עוד IP, עוד צוותים חזקים.
אני לא יודע למה הוא הלך אחורה ו...
מה?
לא, ראיתי שהסתכלת, בסדר. אתה יכול גם לשאול, אתה יודע.
לא, אין בעיה.
יש לי פה שאלות כי אתה יודע.
אז אני אומרת, אז יש, אז בהחלט, יש לנו מוצר...
כל כך טוב, גיא.
המוצר שלנו היום באמת משרת את קהילת המשקיעים שלנו, אבל גם יש לנו המון המון דברים שקורים סביב קהילת היזמים. אנחנו כל הזמן מנסות לייצר גם חוויה חדשה ליזמים, סוג של ליזמים של העתיד, לחוות חוויה שהיא המשקיע של העתיד. אנחנו לחלוטין רואות את עצמנו כ-next gen VC investors.
הרמת לי להנחתה.
כן.
כי זו השאלה שרציתי לשאול בכל מקרה, אבל כבר הרמת לי. אני עומד עכשיו כאילו, מתיישב בכיסא עכשיו תיאורטית של הבן אדם שבאתם לעשות לו טפיץ כשהיה את הרעיון. בא ואומר, למה צריך האנג'ל? זה עובד. יש VCs, יש משקיעי הון סיכון מסורתיים, שהם שמים את הכסף בסטארט-אפים, חלקם עושים עבודה טובה, חלקם פחות, בסדר? למה צריך איזושהי פלטפורמה שמביאה אנשים, מה שנקרא, מן המניין, לערב את הכסף שלהם בסטארט-אפים? זה גם מסוכן, זה מקצוע בפני עצמו. למה צריך את הדיסטרפשן הזה בשוק, אם בכלל?
כן. אז אוקיי, קודם כל נתחיל מזה שאנחנו לא פונות לאנשים שהם לא מכירים את האסט קלאס, או בחיים שהם לא השקיעו בסטארט-אפים. Mm-hmm. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לדייק. אנחנו לא מוכרות שום שירות לרופאים או אנשים שסתם שיש להם הון שמחפשים לאן לטייל אותו ולהתחיל לחנך אותם מה זה האסט קלאס הזה וכמה מסוכן הוא או לא מסוכן. זה משהו אחר לחלוטין. אנחנו פונים לאנשים שמשקיעים באסט קלאס הזה ומכירים אותו.
מה שנקרא קרדיטד אינבסטורס?
קודם כל בוודאות, הקרדיטד אינבסטורס אגב זה הקשירות של המשקיעים, היא נמדדת גם בהון שלהם.
בהון הנזיל.
אנשים יכולים להיות קשירים, ולאו דווקא להבין באסט הזה, שנקרא הון סיכון, והסאב קטגוריה של הון סיכון בישראל. זה משהו שאנחנו רוצות להגיד לאנשים שכן רוצים להשקיע באסט קלאס הזה, וכן כאילו רוצים להיכנס לישראל, למה אנחנו מאמינים שזו דרך מצוינת, להתחיל לבנות תיק השקעות מגוון, ולקבל רמה מאוד מאוד גבוהה של ויזיביליות למה קורה בתעשייה שלנו.
ולמה שהם לא יעשו את זה לבד? אם הם...
זה כמעט בלתי אפשרי לעשות
okay.
את זה לבד. זה בלתי אפשרי לעשות את זה לבד, בגלל שאם אתה לא כאן, אם אתה לא כאן וזה לא הדי ג'וב שלך לעשות את זה, אתה לא תוכל להיכנס. אם אתה לא מכיר את היזמים ואתה מצליח לייצר איתם רפור, יחסים, שותפות, אתה לא תוכל לעשות את זה. אז רוב האנשים האלה זה אנשים סופר רצינים, שיש להם עסקים של עצמם. הם לא משקיעים בפול טיים.
לא עובדים בזה מה שאני.
הם לא עובדים בזה, הם לא עובדים בזה בדיוק. אז לכן זה מאוד מאוד קשה. ואם מסתכלים על שלבים יותר מתקדמים בחיי החברה, זה ברמה של בלתי אפשרי. סיפרת על כמה מהיזמים שהיו פה, לך תשאל עם מיכה קאופמן, עם מישהו שאפילו אם הוא מיליונר בארצות הברית, רוצה עכשיו להשקיע בפייבר. מה?
לא אפילו דרך לדעת שנפתח סיבוב עד שהוא נסגר.
אין שום דרך לעשות את זה, זה בלתי אפשרי לעשות את זה. וגם אם אתה עושה את זה, ואתה נכנס בטיקט של $100,000, $200,000, $500,000, כמעט בהגדרה, אתה מתחת ל-ownership שיעניק לך זכויות. זכויות של אינפורמציה וזכויות השתתפות בסבבי המשך, ודברים שהם קריטיים בכדי שתוכל באמת להרוויח בכלל כסף באסט קלאס הזה. אז לכן היה בזה צורך, ואני חושבת שגם הכבוד של הקרנות במקומו מונח. אנחנו אגב לא חושבות שקרנות יעלמו מהעולם או שום דבר כזה, אנחנו חושבים שבהחלט תהיה אבולוציה. תהיה אבולוציה ונראה כל מיני מודלים חדשים להשקעה, והם יחיו זה לצד זה, וכלומר יתפתחו. וגם הקרנות המוסדיות הרגילות יתפתחו. בכל מיני דרכים, בוורטיקלים חדשים, באיזשהו תמהיל פרטנר זה ייחודי, ורואים הרבה מהמגמות האלה כבר קורות היום בתעשייה.
אז למה לא לקחת את זה צעד קדימה ולתת לכולם להשקיע? אומנם פחות, אבל
כולם כבר, כל משקיע
לא שמשהו, כסף,
הוא ריטל כן? אינבסטור
רבקה כהן מחדרה בהגעת יאיר לפיד.
אני חושבת, יש כמה...
אני גם
רבקה. מה, זו רבקה, אני, מה רבקה עכשיו?
אז יש כמה סיבות למה לא היום, והאמת היא שבאמת במרוצת השנים גם ממש יצרו איתנו דיאלוג על זה גופים שונים, בין היתר הרשות לניירות ערך, כלומר איך אפשר לבנות
מודל בורסאי.
מודל שיאפשר לריטייל אינבסטורס להשקיע. אז קודם כל, אני חושבת שיש בזה ערך, אני לא חושבת שבהכרח זה משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו גם גם מבחינת הסקלביליות והציפייה של המודל, אני חושב שזה ממש יהיה מוצר, אני כאילו, ממש חשבתי לעצמי, אם הייתי עושה דבר כזה, זה היה מוצר ייחודי וסגור בפני עצמו. אולי סוג של ETF, כלומר, אנשים נכנסים, לא בוחרים, לא שום דבר, אין להם בכלל אולי information או זכויות, אבל יש כאילו סוג של כסף מנועל, והם מקבלים סוג של...
אקוסיסטם 500.
Top 100, כן, top 100 startups, לא יודעת מה, איזשהו סוג של מוצר אחר שהוא ייחודי ל-retail investors. עכשיו במודל שלנו הוא פשוט פחות מותאם לסוג הזה של משקיע.
למה הוא פחות מותאם? כי הם עושים, את אמרת את זה, הם עושים אלוקציה של הכסף שלהם בתוך הפלטפורמה לחברות ספציפיות.
כן, אצלנו...
הם לא משקיעים אוטומטית בכל החברה.
אצלנו בפלטפורמה, אז יש לנו אנשים שהם ultra, ultra high net worth, שיש להם ממש פמילי אופס, יש להם ממש מנהלי השקעות, יש להם אסטרטגיה, יש להם גם גופים שונים, באמצעותם הם עושים השקעות שונות, כלומר זה מאוד מאוד מפותח, או אנשים שהם, שנגיד להם ממש צוות שמנהל להם את הסינגל פמילי אופס, אבל הם עדיין כאילו מאוד מכירים את האסט קלאס הזה, ומה שהם מוצאים, כאילו, חלק מהדברים שמוצאים במערך במודל שלנו, זה גם כן באמת עצם העובדה שאנחנו פה, אנחנו שותף, אנחנו נותנים את הוויזיביליות, אנחנו עושים את הדיו דיליג'נס ומאמינים בנו כמנהלי השקעות, ויש כאילו כל מיני איכויות למודל, גם ביצירה של, תיק מותאם אישית, או בפוטנציאל לסקנדרי או ליקווידיטי באמצע הדרך, או כל מיני דברים שאנחנו יכולים להציע, שפחות מפותח אולי במודלים של השקעות.
אתם יכולים להעביר את זה לקרן או למשקיעים אחרים וכדומה. אפשר, יש גמישות. אפילו פנימית.
יש גמישות, כן.
אז השוות את זה ללינקדין באיזשהו, לפני זה כמה דקות, ומה ש...
לחתולים.
לחתולים. לא, לינקדין. אבל מה שמעניין אותי, נגיד אני משקיע ונכנס לאתר שהוא לינקדין לייק, אולי מבחינת UI וכו', אבל לא משנה, מה יגרום לי לקבל החלטות יותר טובות, שאני קורא את הפרופיל של, או סל הפרופילים של החברות שבעצם אתם מייצגות? איזה אינפורמיישן אני יכול למצוא שם, שבסוף אני אגיד, זה מעניין, בא לי להשקיע בזה.
כן. לא, תראה, זה מאוד מאוד מקצועי. כמו שאמרתי, זה ממש institutional approach. אז יש investment memo שהוא ענף, הוא מכסה, הוא ticks all the boxes. אני חושבת שגם מה שמעניין זה עצם העובדה שאנחנו בעצם כותבים את כל החומרים, וזה תהליך שאנחנו עברנו עם היזמים. אז יש שם, אתה יודע, כשאתה מגיע לאנג'לס, למה לצפות. לכן אני אומרת שיש כאן מסוג של, סוג של מוצר, כי אתה יודע שאתה נכנס לאנג'לס, אתה יודע שwe tick all the boxes, ואתה יודע איך ה-investment memo שלנו בנוי.
תגיד שהם עושים סטנדרטיזציה ודמוקרטיזציה.
דמוקרטיזציה. יש פה דמוקרטיזציה, כן.
אז מגניב. עכשיו אני רוצה להפוך את הכיסא שוב.
יזמים.
ולבוא ולהגיד יזמים. כן. איפה זה פוגש אותי? אני יזם, מה אתם מחפשים? אמרת ורטיקלים, אוקיי, איזה שלבים, איך לגשת? כן. אתם עובדים כמו משקיע רגיל?
אז אנחנו עובדים לחלוטין כמו משקיע רגיל. אני חושבת שאנחנו עובדים, אמת, אני רוצה לתקן את דבריי. אני יודעת מה זה משקיע רגיל. אני חושבת שאנחנו מיוחדים. כלומר, אנחנו, אנשים בסוף באים אלינו כי הם רוצים לעבוד איתנו. כי הם מבינים שא', כמו שאמרתי, אנחנו יזמים בעצמנו ואנחנו מבינים אותם. כלומר, הרבה מהדברים גם חווינו על בשרנו, וגם יש לנו את הכובע הזה של היזם. ממש, אנחנו הרבה פעמים יושבים בbrainstorming sessions עם יזמים, ובאמת פותחים את כל הקלפים, ועוזרים להם לבנות תהליכים שלמים, בין אם זה בגיוס, בגיוס הון, בגיוס עובדים, בבניית צוות, בבניית מוצר, במרקטינג, כלומר, הרבה מאוד אתגרים, אנחנו ממש יושבים ומפצחים יחד איתם בכובע של יזם. וזה תהליך שהוא, אני חושבת שהוא invaluable, ועצם העובדה ש... אנחנו גם מגיעות מרקע שהוא רלוונטי, כלומר, אני, הרקע שלי בהנדסה הוא ייחודי, כלומר, אני יושבת עם יזם, אני יכולה לחפור איתו, באמת ברזי המוצר, בצורה מאוד מאוד עמוקה, ואני חושבת שהחוויה, כאילו, היא מאוד איכותית כפועל יוצא מזה, כלומר, ממש אפשר לעוף ולחשוב על עוד מוצרים, עוד דרכים להפוך את הטכנולוגיה ליותר חזקה, ליותר דפנדבל, וזה משהו שהוא תהליך הוא מאוד ייחודי.
איך המעורבות של המשקיעים הנוספים בתוך הפלטפורמה משפיעה? כי יש פה דיסוננס. מחד אמרת, אנחנו הפרוקסי.
נכון.
מציעים להם את הדיל, דרך המוצר שלו וכו', מחליטים אם להשקיע או לא, אבל אנחנו בקאפ טייבל, ואנחנו אנשי הקשר, ואנחנו בדירקטוריון, ומאידך את אומרת, אותו נטוורק של אלפי משקיעים, שהם high net worth individuals, ואנשי מקצוע, ואנשי הייטק, ואנשי פייננס בעצמם, וגם משקיעים מקצועית בסטארט-אפים יודעים לבוא ולטעל את הנטוורק שלהם לטובת החברות שלנו. כן. אז איך שומרים על הבלנס הזה? אם אני יזם, אני מסתכל לפי, אתה יודע, אתה מסתכל על הפורטפוליו שלכם, יזמים איכותיים וזה שלא רוצים רעש במערכת.
אין רעש במערכת בכלל. אז אוקיי. קודם כל, כלפי יזם, הוא לגמרי מקבל אותנו. עכשיו, אני חושבת שהערך האמיתי בזה שיש מאחוריי רשת של משקיעים ולא LP ליסט שהוא ככה סינגל דיג'ט, אז זה נותן הרבה ערך, כי היזם מקבל ממני ערך שהוא לא מוגבל ביכולות האישיות שלי, או בנטרוק האישי שלי. כלומר, הוא מקבל אותי, הוא מקבל את הרקע שלי, את הנטרוק האישי שלי, אבל הוא מקבל סוג של נטוורק אפקט, הוא מקבל את הנטוורק של הנטוורק שלי כבר, כאילו זה כבר, יש הרבה מאוד אנשים שעומדים מאחורינו, ואנחנו יודעים להוציא את הערך, כלומר, to extract the value, מאותה רשת של משקיעים עולמית, ולעשות את החיבורים הרלוונטיים, ככה שהם מייצרים את מלוא הערך, במעט מאוד, רעש, מה שנקרא למערכת.
אז בוא ניקח את זה, שלושה שלבים למעלה, ציפור קטנה לחשה לי שגם על זה אפשר לשאול, קצת על עולם ההשקעות בכלל, ואיך אתם תופסים אותו, מהמקום שבו בניתם את האנג'לס, ואיך שאתם רואים היום, אנשים עושים השקעות. בואי נדבר על זה קצת.
אוקיי, אז אני חושבת שזה, באמת אנחנו נמצאים בעידן של אבולוציה בתחום. אני חושבת שאם בכלל כבר השנה האחרונה, מבחינת כל מה שקרה לדוגמה בבלוקצ'יין, הוא רק מחזק את הצורך, של התעשייה בדרכים שונות לגיוס הון, ובאינטראקציה שונה עם משקיעים, בין משקיעים ויזמים. אז כלומר, עשיתי איזשהו מחקר על הנושא הזה ממש בכמה חודשים האחרונים, זה מאוד מאוד עניין אותי, כי אני רואה המון מגמות שקורות, ורציתי ככה להוריד למטה את כל הקוביות. ואני חושבת שמה שאנחנו חווים היום, נוכח העובדה ש... ממש מילניאלס, כלומר דורה, מה שנקרא דורה וואי, נכון?
נראה לי כבר הגענו לזד.
וואי, דורה זד. כן. אני נחשבת עדיין, אני נחשבת דורה וואי. אני נחשבת מילניאלס, אני כאילו שמועת, אני נחשבת שנה הראשונה או משהו כזה של המילניאלס. אז עצם העובדה שהיזמים היום הם צעירים ומסתכלים על תחומים חדשים שמעניינים אותם ומרתקים אותם, יוצרים ממש ורטיקלים חדשים בתעשייה שלא היו קיימים קודם. כלומר, יש ממש emergence של themes חדשים בטכנולוגיה, שאתה רואה נדידה של טאלנט לכיוונים האלה. עכשיו, אם אתה שואל ממש גם כן על בסיס מחקר שנעשה, על מה יזמים חושבים, what are they passionate about, אז אתה רואה הרבה יותר יזמים שחשוב להם מעבר היכולות, מוניטריות והפוטנציאל המוניטרי של העסק, לעשות אימפקט מאוד מאוד משמעותי בעולם. מישהו, יזם שישבתי איתו השבוע, אמר לי, אני חושבת שזה היה ממש מעניין, עומר דרור, אמר, זה כאילו מרגיש שחלק כל כך משמעותי מהתעשייה שלנו, מה-share of mind, מתמודדים על איך להפוך pay-per-click ל-one cent cheaper. והיכולת לקחת את כל המיינדס האלה ולהסב אותם למשהו שיעשה שינוי מאוד מאוד משמעותי בעולם שלנו, הוא הרבה יותר inspiring. אז אם הנדידה הזאת היא של טלנט לתחומים ולעולמות אחרים, אז חייבים להבין מי יהיה אותו משקיע שיעמוד מולו. כלומר, שיבין את המוצרים שמנסים לייצר, את הדיסרפשן שמנסים לייצר, וחלק מהמגמות שכבר נעשו היום בעולם ההשקעות ובטרדישנל אינבסטמנטס, אתה רואה שהן בהחלט חלות גם על אותו משקיע, או גם על מודלים של
הון סיכון,
באופן כללי. אז אם נגעתי קודם בנושא של הצערה, כלומר, אתה רואה ממש קרנות שמביאות, שותפים הרבה יותר צעירים, שיקחו חלק בעשייה, ויהיה להם את אותו קשר וריליישנשיפ עם היזמים, יבינו, כלומר, יבואו מאותו, יוכלו מאותו מסטינג, יבואו מאותו מקום, כלומר, הג'נרשיונל גאפ הזה שקיים בין קרנות הון סיכון שיושבות ככה במגדל השן לבין יזמים היום, שהם הרבה יותר צעירים ומוטיבייטד על ידי סט ערכים שונה, אז הוא גדול, אז צריך לגשר על הדבר הזה.
אבל למה זה חשוב?
כי
הרי בסוף שלי ואת, אני אומר את זה גם ככל מנהלים של קרן, בסדר? אתם מנהלות בסוף קרן, אתם מנהלות גוף השקעות. בסוף אתם מודדות ROI על הכסף. גם אם את לא מחוברת לדור ה-Z, בסדר? רגע, אפילו אם את דור ה-Y, מה זה משנה?
אבל בסופו של דבר, כדי שאני אדע לייצר ערך למשקיעים שלי, אני חייבת להשקיע ביזמים הכי טובים. והיזמים הכי טובים היום, הם הולכים לכיוונים אחרים. שזה כבר לא רק טוב, איך אני עושה marketing tech company שהולך להיות כאילו, שהולך to IPO. כל הלייף סייקל משתנה, גם הוורטיקלים והתחומי עניין שמרתקים היום את הטלנט ואת השאר אוף מיינד של יזמים צעירים שנכנסים לתעשייה הזאת בפעם הראשונה, הוא כבר שונה. הרבה יותר sustainability וכזה social responsibility
אימפקט,
אימפקט, כאילו, לא כאג'נדה שהיא רק היא, אבל כמשהו שהוא מחובר עם מעשת ערכים. היה מין סייקל כזה שכבר היה בעבר, עם כל הגיג אקונומיז, ועם כל כזה נטוורק אפקט, ודברים שקרו, והדברים על ה-new themes רק ילכו וימשיכו להתפתח. אז חייבים שמשקיעים יבינו את הדברים האלה, ועצם העובדה, כלומר, אני חושבת שמשקיע שהוא, או קרן שיודעת, להביא גם את אותם, ככה, מה שנקרא, את השיער לבן, אנשים שעברו סייקלים, אנשים שעברו קרייסיס, כאילו בקפיטל מרקט ובעון סיכון.
זאת אומרת, זה
הרבה מאוד ערך, אבל עם זאת, להביא בהחלט שותפים שמבינים מאיפה מגיעים אותם יזמים, ומבינים את המוצרים, כי הם משתמשים בהם בעצמם. ולכן יש להם ערך מוסף משמעותי לתת לאותם יזמים. עכשיו, זה רק דבר אחד, הנושא של, נגיד, הגיל או הוויזיביליות, על כאילו, איך בונים צוות השקעות חזק, הוא רק דבר אחד, אבל יש גם בהחלט, הנה, התרחבות את תחומי ההשקעה החדשים. זה כבר לא, טוב, אני הולך רק לסייבר. זה, אוקיי, פתאום health tech הופך להיות מעניין, פתאום AI הופך להיות theme שבלתי ניתן, כאילו, לא רק buzzword, הוא נמצא בכל מקום. אז איך הופכים להיות AI experts?
מישהו אמר לי שהתחום הכי חם היום זה AAI.
מה?
Artificial intelligence. אז זה סתם...
לגמרי, אז הדברים האלה הם פשוט הולכים ומתפתחים בקצב אדיר, ואני חושבת שזה יחד עם מודלים חדשים להשקעה, כמו לדוגמה המודל ההיברידי שלנו, כמו מודלים שחווינו אותו ככה בקטנה, את ה-ICO. זה בסדר, נכון, אולי ה-ICO מרקט, הוא לא יחזור בחיים להיות כפי שהוא היה, אבל הוא עוד... עוד סיגנל לזה שיזמים ומשקיעים רוצים מודלים חדשים, רוצים מודלים שונים. והדבר הזה, אני חושבת, ימשיך להתפתח, ויכול להיות שהגל הבא של ה-ICOs יהיה משהו אחר, זה בחיים לא יהיה אותו ICOs, אבל יהיה מודלים חדשים להשקעה, ומודלים חדשים לגיוס הון, שהם קטגורית שונים ורחבים יותר מרק הון סיכון טרדישנל.
אתם חושבים על מודלים חדשים? זאת אומרת, אתם מסתכלים על להרחיב את היריעה מרמת התמה? כאילו, אתם באים אומרים, אוקיי, יש לנו קרן ויש לנו את הרשת משקיעים שלנו, אתם מסתכלים על גם על פלטפורמות או עולמות אחרים שדרכם אתם תעשו השקעות?
אני חושבת שזה הכוח היזמי, כאילו בי ובשלי לא נותן לנו לנוח לרגע, ואנחנו רוצות בהחלט כל הזמן לחשוב על עוד מודלים, או אסט קלאסים חדשים, או מודלים חדשים להשקעה, ולהמשיך לפתח את הפאוור האוס הזה במקום שיכול לפגוש הרבה יותר יזמים, להיות רלוונטי אליהם ולהראות איך אנחנו מביאות בעצם את כל הערך המוסף הזה, הגלובלי, בסופו של דבר ליזמים. אנחנו פה, אנחנו חלק בלתי נפרד מהאיקוסיסטם, וזה מה שבעצם מרתק אותנו ונותן לנו אנרגיות על כל פעם שאנחנו קמות בבוקר. אז זה מה שאנחנו רוצות לעשות, אנחנו מחפשות בעצם לעבוד עם יזמים הכי טובים, לתת להם ערך.
בתור מחזיק ביטקוין ואתריום חובב, מרשה לי לדבר איתך קצת על בלוקצ'יין וכל תחום הקריפטו. בשני ביטקוין שקניתי ב-2012.
נו, אז אם קנית שני ביטקוין ב-2012, כל הכבוד.
גם זה אני עושה פודקאסט, יש לי זמן.
אתה הולך לקבל הודעות עכשיו.
מה פתאום. זה לא
נתונים. אולי הוא קנה ב-2012, השאלה אם הוא מכר.
לא מכרתי, אבל קניתי קצת.
קנית, אבל אתה גם לא יודע איפה הם יושבים.
לא, אני יודע, יש לי ארנק, יש לי טרזור, הכל בסדר. זה קצת יותר מארבע ביטקוין, וזה לא ב-2012, זה טיפה אחרי.
ב-2018.
לא, 13. אבל אני אולדר לגמרי, וזה מסיבות אחרות, ולא חשוב. אז זהו, אתם הקמתם ויקל, שהמטרה שלו, את אמרת, הוא משקיע מה, ב-ICOs, או משקיע בטכנולוגיות בלוקצ'יין? זה יש הבדל.
נכון, לגמרי. אז מלכתחילה, הפרוט שלנו היה הרבה יותר ככה, infrastructure play. אנחנו משקיעים בטכנולוגיות בלוקצ'יין, שאנחנו רואות שיכולות להיות, מה שנקרא, cornerstones של דברים שיבואו בהמשך, ואפליקציות שיבואו בהמשך. אז כשאנחנו מסתכלות על עסקאות, מסתכלות על עסקאות גם בארץ, גם בחול, אז זה הרבה יותר מוכוון מה, כאילו מגיע ממקומות האלה של ה-strong themes שאנחנו מאמינות שיהיו ה-blockchains, either blockchains of the future, או מודלים כאילו...
זאת אומרת, תשתית וטכנולוגיה, פחות עכשיו, בלי לזלזל ולפגוע אף אחד, בעולמות של ה-ICO, זה מישהו יכול לעשות אפליקציה מן המניין, ולבוא והחליט שהוא רוצה to tokenize it, זה ICO.
נכון,
פחות. אוקיי, שזה דרך מסוימת להקצות ערך מסוים מתוך החברה, בוא נקצר ונפשט את זה למי שלא מבין בלוקצ'יין, ולגייס על זה כסף דרך הבלוקצ'יין, ולעומת זאת יש טכנולוגיות אינרנטיות תשתיתיות, כמו איתריום.
בדיוק.
שחיות בעולם הזה.
בדיוק. אז אנחנו מאמינות אנחנו רוצות להשקיע בחברות שבלוקצ'יין הוא necessity. כלומר, אתה לא יכול להקים את העסק בלי זה. כלומר, זה חלק בלתי נפרד מהביזנס. זה לא טוב, אנחנו רוצים לרכב איזשהו בלוקצ'יין קיים ולעשות איזושהי טוקניזציה ספציפית, או אולי איזשהו פליפ, או אולי איזשהו דיסטריביושן.
כן, איזשהו ארביטראז' על ה-ICO.
בדיוק, וגם ככה אני חושבת שהשוק לא שם כרגע anyways, ולכן, כלומר, גם כבר, אני חושבת, בסוף הסייקל, אז ראינו כבר convergence, כלומר, יש הרבה חברות שגם גייסו equity, והאקוויטי הזה, אוקיי, מי שמחזיק אקוויטי בחברה, יכול להיות שגם הוא יהפוך להיות token holder, ובעצם כל התחום הזה יתפתח, אבל הרבה מאוד מהיכולות שלנו כמשקיע ב-how we evaluate startups, הוא סופר רלוונטי גם בעולמות הבלוקצ'יין. בסוף זה צוות בדרך כלל יחסית קטן, בתחילת הדרך, כלומר זה סוג של גם כן דיסוננס. החברות עושות תהליך של ICO לדוגמה, אבל הם בתחילת הדרך. כלומר, אם מקבילים את ה-ICO ל-IPO ולתהליך שהחברה הולכת ונעשית פאבליק,
וכמו להנפיק חברה בבורסה בתל אביב, אבל סיד.
אבל סיד, בדיוק. אז הרבה פעמים עוד אין מוצר, עוד אין פרודקט מרקט פיט, עוד אין צוות בנוי, והחברה יש לה הרבה הרבה להוכיח והרבה לבנות. אבל אנחנו רוצות להשקיע בחברות שבאמת זה very ambitious plays, במקומות שאנחנו מרגישות שייתן ערך רב לתעשייה ככל שהיא מתבגרת, ואנחנו שם ממש ב-long term play.
אני אשאל שאלה של ההדיעות, כי זה לא פודקאסט על בלוקצ'יין, אז אני בכוונה dumb it down, ושכל מי שקצת מתעניין...
אולי נעשה איזה dedicated פודקאסט על זה.
אפשר לעשות גם על זה. מה קרה בשוק? הרי הביטקוין הגיע לשיא של כל הזמנים, ויש שיגידו בכותרות הכלכליות צנח לשיעור של 4,000 דולר. מה קרה לשוק? למה ה-ICOs לוחמים כמו זה? למה הרגולטורים נכנסים? למה הערך הנומינלי של אותם מטבעות ירד?
אז שואלת המון לדולר? המון שאלות.
נכון.
שחלקן, חלקן
ואם גיא צריך למכור את הביטקוין שלו.
וחלקן לא. אז... נגיד, בעצם גם כבר בכל תהליך הצמיחה, שראינו בשנה האחרונה, ראינו כבר הרבה שיח על איך הרגולטורים יכולים להיכנס, ואיך ה-institutional money יכול להיכנס. כי הבינו שיש ערך בטכנולוגיה, ויש ערך במודל, והרבה כסף מוסדי רצה להיכנס, גם הרבה חברות, הרבה כסף מוסדי באמת גם מחזיק איזושהי פוזיציה, באמת אולי ב... טוקנים שהם קצת יותר אסטאבלש, כמו ביטקוין ואת'ריום, וכל הזמן ככה קצת יושב על הגדר, ורצה להתכנס ולראות מה עושים, והרגולטור מבין ש-if you can't beat them, join them, אז בואו נמסד את התהליך, בואו נגדיר רגולציה, ואז כולם ידעו בעצם מה כללי המשחק ואיך פועלים. זאת אומרת, אני חושבת שזה כן חלק בלתי נפרד מהאבולוציה של התעשייה הזאת, שהיא דבר חיובי. ככל שיהיה יותר מזה.
אנשים מפחדים מזה, זה בסוף מראה שזה...
מה, מרגולציה?
כן, זה בסוף נהיה סטנדרטיזציה, זה בסוף מעודד אנשים להיכנס פנימה.
יש בזה ערך, תקשיב, בדבר, במשהו שלא ברור מה כללי המשחק, קשה יותר לאנשים לפעול. כי אנשים לא יודעים, רגע, אז פתאום הרגולטור יבוא לצנוח עליי, או לא יבוא לצנוח עליי, מה שאני עושה, הוא לג'יד או לא לג'יד. אז זה שיש שיח, והרגולטור פתוח לשיח הזה, זה דבר חיובי. זה דבר שאומר שמזהים, שכאילו קודקודים במשק מזהים, שאי אפשר בעצם להתעלם מהמהפכה הזאת, וצריך לקחת חלק פעיל בלבנות אותה, לבנות אותה בצורה נכונה. עכשיו נכון, במיסוד עצמו, יש גם במרכאות כאילו...
דאונסייד.
הוא חלק כזה מבאס, כזה אומר, אוקיי, פתאום זה הופך להיות הרבה יותר סטנט.
פתאום צריך לשלם מיסים, פתאום...
נכון, אבל אני אגיד לך מה שאבא שלי פעם אמר, אני שמח לשלם כמה שיותר מיסים. כמה שיותר מיסים, למה? כי כנראה שזה אומר שהרווחתי הרבה. אז בהיבט הזה, אני חושבת שחשוב שכן יהיה שיח. ככל שבעצם קהילת הקריפטו, אם היא לא מעודדת את אותו שיח, אז ככה יהיה עוד יותר נתק, ועוד יותר הגופים הפיננסיים המשמעותיים והרגולטור, עוד יותר ירצה to come down on them. אז השיח הוא חשוב, הוא חיוני, ואני כן מאמינה שאתה יודע, עם השנים, יוסכם על מודל שהוא עוזר לתעשייה לצמוח, כלומר הוא enabler והוא לא inhibitor.
אז בואו נעשה רגע סייד את כל הנושא של קריפטו קורנסי, מה שבאמת משמעותי כאן זה טכנולוגיית הבלוקצ'יין, שבעצם מאפשרת כאן עולם לייר חדש של טכנולוגיות שיבואו ויעשו דיסטראפשן להרבה תעשיות. מה אתן מזהות מבחינת הטכנולוגיות אולי שהולכות ככה, שהבלוקצ'יין יותר נכון הולכת לשנות, איזה יוס קייסים, איזה דברים שמגיעים אליכם כרגע?
אז אוקיי, אז יש, טוב, אז גם כן, זו שאלה מאוד רחבה רק לפודקאסט שלם.
יש לנו עוד 3 שעות בערך.
אולי אז נשאל. אולי ניתן ככה, אולי ניתן איזושהי דוגמה אחת למשהו שאני מאוד מאמינה בו ו-passionate about, שאני חושבת שהולך כאילו לשנות את העולם שלנו, ואני אכניס אתכם ל-state of mind. מתחבר גם לתים הקודם שדיברנו על איך באמת דור ה-Y, דור ה-Z, דור ה-Alpha, whatever, הולך לנהל את החיים שלו.
הבא זה Alpha? אחרי זה?
אני חושבת שהבא זה Alpha, כן. אני חושבת שהבן שלי הוא Alpha כבר.
את כרגע למדתי משהו חדש בצורה משמעותית.
יש דור ה-Alpha?
אחרי ה-Z זה דור
ה-Alpha.
אתה לא מקשיב. היא אמרה דור ה-Alpha.
הבן שלו הולך להשתלט עליי?
זה אלה שיהיו רובוטים.
אוקיי.
לא, לא יהיו רובוטים, אבל לדוגמה, מה הם כן יהיו? אם כבר אנחנו מדברים באמת על מודלים ועל איך באמת תעשיית ההייטק ו... כאילו זה משהו משתלב עם הסים ששוחחנו עליו קודם, הולך לראות. אז אני מאוד מאמינה שעולם התעסוקה שלנו הולך מאוד מאוד להשתנות. כלומר, איך שבאמת הילדים שלנו חווים את עולם הסטארט-אפ או תעשיית ההייטק, הולך להיות radically different. אני טוב, כשאני הייתי מפתחת, אז פיתחתי גם כאן בטכנולוגיות סקראם, ומי שלא מכיר, זה בעצם אומר איך כאילו מחלקים איזשהו... איזשהו טאסק מאוד גדול לדברים מאוד 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 קטנים, ובצוות בעצם כל פעם מורידים איזשהו טאסק ומטפלים בו. כלומר, כבר לא פיצ'רים שהם שלמים והוליסטיים, וכל אחד לוקח את כל הדבר, אלא ממש מפרקים אותו לבילדינג בלוקס. אני מאוד מאמינה שבעתיד, ככה הולך לראות עולם התעסוקה, על אחת כמה וכמה בתוצרים שהם digital products. כלומר, אם זה קוד, או אם זה משהו אחר, אז יהיה contribution שהוא מדמת טכנולוגיית סקראם, אבל בסקייל מאוד מאוד גדול. ודור האלפא לצורך העניין, אז הוא יהיה מסוגל להיות, מה שנקרא, אזרח העולם הגדול, לעבוד עבור הרבה ארגונים, ויהיה ממש... יהיה ממש חתיכה של צורך, חתיכה של קוד שצריך לפתח, יוכל לפתח את זה בבית, יוכל לעשות לזה סאבמיט, יהיה איזשהו סמארט קונטרקט שיודע להריץ את זה, ו-to evaluate it, לבחור מבין הרבה סולושנס שונים שסובמטו, מה הסולושן היותר טוב, ולתגמל את אותו קונטריביוטר בטוקנים, בצורה שהיא לחלוטין אוטומטית ולא דורשת יד אדם. אז אם אנחנו מסתכלים על איך כאילו ארגונים כאלה הולכים לבנות, להיבנות בעתיד, איך הולך להיראות governance של ארגון כזה, איך, כאילו, הסוג של ה...
מערכת שליטה של כל הדבר.
הדאו של הדבר הזה, בדיוק, ה-distributed organizations. איך מערכת השליטה תתבצע, איך הולך להתבצע התמחור והוולידציה של אותן contributions. אז בהחלט אני חושבת שהיום טכנולוגיות בלוקצ'יין זה כאילו, זה נשמע הכי גני, הרי זה לא פתאום עושה לכם הכי הרבה שכל, זה כזה, וואי, זה סופר גני, ככה זה הולך להיראות. ואני מאוד מאוד מאמינה שככה זה באמת הולך להיראות.
חושבת שזה יכול לעשות מהפכה גם בעולם ה-VC, נגיד בעולם שלכם?
בוודאי, אני
כבר עושה נראה לי, לא?
תראה, לדוגמה, אם זה אפילו במודלים של distribution, של חלוקות, של secondary, של, של, של liquidity, בהחלט זה יכול לפגוש אותם בהרבה מאוד מקומות, וזה מה שאני, שגם כן שנגעתי, אני חושבת שזה הולך להיות מודלים מרתקים בעולמות הגיוס הון והון סיכון בעתיד.
בוא נשבור חזרה לאנג'לס לסיום. שתי שאלות. אחת, אמרת שאתם כמה? 26 עובדים?
כן.
זה הרבה יחסית ל-VC נכון, בגודל שלכם.
נכון.
מה, למה צריך כל כך הרבה אנשים?
אז בגלל שאנחנו, בגלל שאנחנו תכלס סטארט-אפ, כלומר, אנחנו באמת לא...
אתם עובדים שונה.
רק קרן הון סיכון. אני אספר לך קצת על הפונקשנס שיש אצלנו בתוך ה-26 אנשים, אז יש לנו צוות פיתוח, שבעצם יש לנו שם מהנדסים ופרודקט ודיזיין, שעובדים בעצם על המוצר שלנו. יש לנו צוות אינבסטמנט, שזה ממש כמו ה-VC... investments team, שזה חלק מאוד משמעותי מהצוות, ממש כמו זה 10 אנשים full time עובדים רק על זה, across the different verticals of specialty. יש לנו בעצם צוות של investor relations, the communications, the marketing, ויש לנו את כל ה-back office functions, finance, legal, compliance, כלומר כל הדבר הזה קורה בתוך הבית. אז יש פונקציות שבהן יש ממש בן אדם אחד שהוא המוביל והאונר של 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 אותה יכולת בתוך הארגון שלנו, ומאידך יש ממש צוותים שעובדים ביחד, ומה שמרתק בעבודה זה שאף צוות לא יכול לחיות בלי הצוות השני. כלומר, כולם עובדים באיזושהי סימביוזה והפריה הדדית בין הצוותים, וזה משהו באמת מאוד מאוד ייחודי ומאוד אינספיירינג.
שרק קצת לעתיד, כאילו, אתם לא רואות את זה בתור זה, או אפילו פלטפורמה שתהיה בלו לייבל בסוף, כאילו כל קרן יכולה להתגבש על הדבר הזה, ולייצר החלטות יותר חכמות בעזרת אנשים מבחוץ, כאילו דרך לגייס LPs בעולם החדש, בוא נגיד.
אז קודם כל שתדע שכבר התחלנו לפתח את המודל עם עבודה משותפת עם קרנות אחרות. לדוגמה, גייסנו את הקרן של 12 Angels. זה 12 Angels, מי שמכיר, זה
של בעצם... קמה-טק.
של קמה טק, בדיוק, האקסלרטור החרדי הראשון. אז ממש
עבדנו... משתמשו בפלטפורמה שלכם?
כן, משתמשו בפלטפורמה שלנו. וזה היה אדיר, כי ראית את כל המשק הישראלי משקיע שם, בעצם דרך הפלטפורמה כל הצלנו. זה נכנס וזה נכנס וזה נכנס. אז הם משתמשו בעצם בפלטפורמה שלנו, ואנחנו עובדים בצורה מאוד קרובה. אז בהחלט אני חושבת שיש מודלים מעניינים לאיך קרנות און סיכון של העתיד יכולות ליהנות ממודל שכזה. יש בזה הרבה ערך. אז אנחנו בוחנות כל מיני הזדמנויות לשתף פעולה עם גופים בארץ ובחול. אנחנו חושבות שזה, שיצרנו מוצר טכנולוגי, ושהוא מאוד כאילו, גם המוצר הטכנולוגי עצמו, אבל גם כל האיך והמסביב וה-CRM והתהליך שהוא מאוד data-driven, הוא מעניין ורלוונטי גם לגופים שהיו רוצים ליהנות מהדבר.
רק על כל הטולס בא לי שום מלא שאלות, אבל זה לפודקאסט אחר.
תגזול מזמנה. לא, את מכירה מה תומי עושה. אסביר לך אחרי זה. זהו, שאלה לסיום. איינג'לס בעוד 10 שנים?
אז אוקיי, אז נגעתי בזה, תקשיבו, אנחנו פה, אנחנו לגמרי פה, אנחנו יודעות שאנחנו נמשיך ככה לייצר כל שנה דברים חדשים. הביזנס שיצרנו, וזה באמת לקח לנו ככה את 5 שנים להגיע לסיטואציה שבאמת הוא כבר בשל, הוא עובד, הוא נותן מלא ערך ליזמים, וזה דבר שהוא מדהים בעיניי. וכמו ששנה שעברה יצרנו את ה-Blockchain Investment Arm, 21M Capital, והשנה אנחנו מאוד מאוד בפוקוס על הפאנד, ב-early stage, ואנחנו, יש לנו עוד המון המון רעיונות להמשך שאני לא רוצה to spoil, אבל אני חושבת שבהחלט אנחנו נמשיך להעצים את ה-powerhouse הזה בעוד עוד מוצרים ועוד דברים שהופכים להיות חלק בלתי נפרד מהתעשייה שלנו.
מור,
תודה רבה.
תודה לכם, ממש נהניתי.
גם אנחנו.